שלום לכולם, אנחנו בפרק ראשון מדעות. נזכור את מה שראינו בשבוע שעבר. דעות אלו תכונות אופי. ורבנו פתח בכך שאנחנו מוצאים אנשים בעלי תכונות אופי קיצוניות מאוד, אנשים ששונים ביותר זה מזה ביחס לכעס, ביחס לאומץ, ביחס לנדיבות וכיוצא בזה, ואדם קיבל את תכונות האופי שלו או באופן מולד או על ידי חינוך או בהשפעה חברתית, או שהוא עצמו החליט או סיגל לעצמו דרך התנהגות כזו או אחרת. ורבנו כותב שכל התנהגות קיצונית, כל תכונת אופי קיצונית היא לא טובה, ודווקא המיצוע והאיזון הוא הנכון. וזהו, זה מה שראינו פחות או יותר. אז זה לגבי מה שנקרא צדק, היינו שאדם ינהג באופן צודק עם עצמו ועם אחרים ויאזן וימצע את מידות נפשו. עכשיו אנחנו נראה שמעבר לצדק או לחוכמה, היות אנחנו עסוקים בדעות והרבה פעמים זה נובע מתוך השקפת עולם שאדם מתבונן בה ואז הוא משנה את תכונות אופיו, אנחנו נראה שיש משהו שהוא בפנים משורת הדין. אנחנו בהלכה ח' שבכתבי היד, עמוד קוף פדלית. כל עוד משדע אותם כולם דעות בינוניות ומוסעות. כל עוד שדעות הם כולן דעות בינוניות ממוסעות, הוא לא קיצוני בשום מידה, זה דבר מופלא. נגרו חוכם, ומי שעוד לא שם אז אפילו חכם הוא לא. עמדנו על זה שההלכות שלנו נקראו הלכות דעות, למרות שהן עוסקות במידות, והבאנו ראיה מאבות. המשנה באבות בפרק חמישי אומרת, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש, ארבע מידות ונותני צדקה, ארבע מידות בדעות, כך אומרת המשנה. מה זה ארבע מידות בדעות? נוח לכעוס ונוח לרצות, כך וכך, קשה. אתה רואה שהמשנה כבר קרא לזה דעות, כי פעמים רבות התנהגות היא נובעת מהשקפת עולם. אם אדם ענב או גאוותן, אם הוא כעסן או מתון, זה נובע מהשקפת עולם. אם הוא חושב שהוא במרכז, אז הוא יהיה גאוותן מצוין וכעסן מצוין, ואם הוא מבין שהוא לא במרכז, אלא הקדוש ברוך הוא במרכז וכו', אז זה ישפיע גם על מידות נפשו. ואם הוא יבין שהעולם הזה הוא פרוסדור בפני הטרקלין וכו', אז הוא יהפך להיות פחות תאוותן, וכן על זו הדרך. אז רואים שהרבה דברים הם קשורים, זה לא נגמר בדעת, זה חייב לעבור גם למה שלמדנו בשבת, הכוח המתעורר, לרגש, לתכונות האופי ולמעשה. אבל בהחלט יש פה מקום גדול לדעת, ולכן זה נקרא דעות, אבל זה לא, דעות כאן זה לא אידיאולוגיות, אלא דעות זה תכונות אופי או מידות, מה שאנחנו קוראים היום, מידות נפש. למה זה נקרא מידה? כי כל תלוי במידה, במשקל ובמספורה. צריך לאזן את הדברים, כל קיצוניות. מלח בתבשיל, פחות מדי תפל, יותר מדי יקדיח תבשילו, אז אני יודע מה, חזרנות, כבר יותר מדי מלח. קמצנות פחות מדי, נדיבות, זה תבשיל שראוי לאכול אותו, וכן לכן זה נקרא מידות. אבל רבנו קרא לזה הלכות דעות, האידיאולוגיה היא בהלכות יסודי התורה. פה דעות זה תכונות נפש. שגם המידות שלו מתוקנות? למה לא צדיק אתה שואל? לכאורה צריך לכנות אותו צדיק, נכון? שעושה מעשיו בצדק, דיינו בממוצע. אבל בגלל שזה קשור בדעת, בגלל שאלו דעות, אז הוא חכם. אבל זו חוכמה אמיתית. לא חוכמה ללמוד, לקבל שלו על הקיר שבע דיפלומות, פרופסור וזה, פרופסור וזה, והוא לא חי טוב, לא עם אשתו, ולא עם השכנים, רב עם הילדים, וגם עם עצמו הוא גם מתוסבך. הוא לא חכם באמת. חכם באמת זה אדם שהחוכמה שלו מישירה את התנהגותו. לכן הוא קורא לו חכם, כי בדעות עשה קינן.
חכמון משירת את
בני
רצו לפי דרכי השם. אז לרוב, הדתיים
קודם כל, כי רבנו אמר שיש דברים מולדים. הוא אמר בהלכה, תראה בהלכה ג' יש אדם שנולד נוח וטוב מאופיו. אז כן, נכון? בהלכה ג' שען לו אדום מתחילת בריאותו לפי תאו עד שופו. אבל אני לא יודע, אני לא כך מכיר חברות אחרות, או נראה לי שלפחות כחברה, אני חושב שנראה לי שיש אצלנו פחות מקרי גירושים, פחות סכסוכים במשפחה, בין אחים, בין הורים לילדים, פחות, לא יודע, פחות סכסוכי שכנים, ככה נראה לי, לא? לגבי פלוני או אלמוני אי אפשר להכליל, אבל כחברה, נראה לי שהחברה שלנו היא אקלים בכיתה, בבית ספר, וכיוצא בזה, נראה לי שהוא יותר נחמד מאשר במקומות אחרים. אבל גם אם לא, זה לא ראיה. גם אם הטענה שלך היא נכונה, זה לא ראיה, כי זה לא אומר, אנחנו לא מדברים פה על דתי או לא דתי, מדברים על עובד השם או לא עובד השם. דתי זה הגדרה סוציולוגית. יכול להיות ש... זה לא אומר הרבה, כן? אבל נראה לי שלפחות כחברה, לא יודע, כמה חסד יש בחברה, וכמה תחרותיות, וקנאה ושנאה ותחרות יש בחברה, לא יודע. לא הייתי מחליף את ה... לא הייתי הולך לגור בצפון תל אביב. לא בטוח ש... לא נראה לי שיותר נחמד שם. לא מקנה בהם. טוב. נכון.
הם לא מגדירים את עצמם חילונים.
כן.
אתה רואה שהם אותם תרבותיים, ויש כאלה שהם הולכים לעשות השוואה.
זה שזה מחייב אותנו ליותר, זה ברור. זה שהצפי מאדם ש... בוודאי. נכון לחלוטין. כל אדם שדעותו כולון, דעות בינוניות ממוסעות, נגרו חכם. ומישהו מדגדג על עצמו ביותר ויתרחק מדעו בינונית מעט לסדזה או לסדזה, נגרו חוסיד. כסד, מי שיתרחק מג'ובה, לבעד הגוסה האחרון, ויהיה שפל רוח ביותר. וזוהי מידת חסידות, ואם נתרחק עדו המסוע בלבוד, ויהיה עונו, נגרו חכם, וזוהי מידת חכמו. وعلى درخ ذو شعور كل الدعات وحسيرين وريشانين ويومتين دعات شلان من درخ ومصعيد كان غد شتاق صوت يش دعو شمتين وطو كان غد قوصة وحيرون يش دعو شمتين وطو كان غد قوصة وريشان وزاو لفن مشورة في الدين كسب ازرينو عكرون مي هو حخام ومي هو حسيد دميد حسد بعبريت ذا التصفت بداخل لشبح ולפעמים לגנאי, כמו חסד הוא, ואיש כי ישכב את אחותו, בת אחיו ובת אמו, וראה את ערוותה, ותראה את ערוותו, חסד הוא, אז חסד זה גם חרפה, בארמית, כי חרפו הילונו, חסדו, חיסודו, יש שם שתי גרסאות, אז חסד זה חרפה, אבל בכל אופן, מה זה חסד? הכוונה, זה שאתם אוהבים אחד לשני, זה יפה, אבל קצת נסחפתם, כמו שאומרים, עד שהגעתם לכאלו מעשים, אז חסד, ההפלגה, בין לשבח בדרך כלל, אבל גם יכול להיות לגנאי. לכן מי שעושה לפני משורת הדין הוא חסיד. חסידה מה? איך? כי היא עושה חסד עם חברותיה בלבד, ולא עם אחרים. כסד, מי שיתרחק מג'ובה הלב עד הגוסה או אחרון, מה קשה כאן בדוגמה שרבנו מביא? נכון, מה הוא כתב בהלכה הקודמת? והתרחק מדעו בינונית מעט, ופה פתאום הוא מביא דוגמה שהיא בכלל לא הולמת את העיקרון. איך? נכון. נכון, אז באמת אני קצת תמע על סידור הדברים, אבל בפרק שני רבנו יכתוב שבגאווה ובכעס צריך להתרחק עד הקצה האחרון. אבל מי הכריח אותו להביא את זה? שהיה מביא משהו עכשיו לגבי, היה אומר רבנו שהנדיבות היא מידה טובה. הנדיבות היא מידה טובה. ושני הקצוות, גם הפזרנות וגם הקמצנות, הן מגונות. ובכל אופן, רוב בני אדם נכשלים בצדקה, לא מה שהם מבזבזים לעצמם. בצדקה, רוב בני אדם נותנים יותר מדי או פחות מדי? מה פחות מדי? אז החסיד ייתן מעט מן הנדיבות, לכיוון הפזרנות בצדקה. מי מנע ממנו להביא את הדוגמה הזו? למה הוא צריך להביא דוגמה שהיא לא הולמת את העיקרון, ולהסתמך על זה שבפרק שני הוא יגיד שבאמת הענבה יוצא דופן?
אולי לא יקבל המידה הזאת, אף אחד לא נקי. יכול לבוא אדם,
כן. כן, אבל אם אתה מביא לי פה עיקרון, ואתה אומר לי להתרחק מעט, פתאום אתה מביא לי את זה...
דן הוא כאילו בא לפרש את
העצה. נו.
לכאורה,
והוא בונה פה על עיקרון שהוא עוד לא בער אותו.
זה כאילו בא לומר על משהו... כן. זה יכול להיות הספר של האלפה הקודמת. הוא מישהו מדקדק על עצמו, אז הוא נותן לי דוגמה.
אבל זה לא דוגמה מוצלחת.
למה?
כי הוא אומר להתרחק מעט.
כן, אבל...
בעיקרון כתוב להתרחק מעט, ופה כתוב עד הקצה האחרון.
אתה חוזר על הספר של אחר חטא, לא חזר על כל מה שאמרו בחטא. חזר רגע לסוף, הוא אומר, מי שמדייקה על עצמו, לא יוצא להתרחק מדי על מנועה, יוצא להקצה,
נו, כאן הקושייה. כתוב מעט, ואתה אומר לי עד הקצה, אתה אומר לי הרבה עד הקצה האחרון. מה התשובה? בפרק ב' התבאר. בסדר, תרצנו תירוץ, אבל למה לך להזדקק לדוגמה שהיא יוצאת מן הכלל כדי לבאר את הכלל? תביא דוגמה. שהיא הולמת את הכלל, לא יודע. מי שיתרחק מג'ובה הלב עד הגוסה או האחרון הוא ישף על הרוח ביותר, נגרוח הוסיד, וזוהי מידת חסידות. ואם נתרחק עדו המסוע בלבוד, ויעונו ונגרוח חוכום, וזוהי מידת חוכמו, ועל דרך זו שאור כל הדעות. כמו שהבאנו דוגמה מהפזרנות והקמצנות, שאדם יהיה נדיב, ואז הוא חכם, ואם הוא יהיה קצת יותר מנדיב, אז הוא יהיה גם חסיד. מה, בכולם להיות קיצוניים? לכן אני אומר, אני לא מבין למה הוא נזקק לזה, אין לי יישוב לזה. וחסידים הראשונים היו מתין דעות שלוהן מדרך או אמסועית, כנרד שתי הגסוות, יש דעו שמתין אותו כנרד הגוסה הוא האחרון, ויש דעו שמתין אותו כנרד הגוסה הוא ראשון, לפי מידת המגנות של כל כותב. כלומר, בכל מידה ומידה, אני יודע מה, למשל, רבנו כותב שהתאוותנות היא מידה שלילית, וגם העדר ההרגש בהנאות, זה שאדם כבר לא מוצא טעם באוכל, זה גם לא טוב, כי יש מצוות עונג שבת, יש מצוות, למה לא, אתה מברך ברכת הנהנין, תהנה, אבל כמו בן אדם, לא כמו בהמה, תשלוט, תעדן את הסובלימציה שיהיה לך וכו'. אז אמרנו ש... תאוותנות היא שלילית, העדר הרגש והנאות גם הוא לא טוב, גם הוא חטא במשמעות של החטאת המטרה, כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לך חוש טעם, אז הוא רוצה שתטעם ותהנה מהעולם, והפרישות היא המעולה. אז אדם חסיד, לאיפה ילך מכיוון הפרישות? לכיוון העדר הרגש או לכיוון התאוותנות? מה? העדר הרגש, כי מה לעשות? רוב בני אדם... לוקים בתאוותנות, ומעט מאוד אנשים לוקים בהיעדר ההרגש, שזה בכלל לא מדבר אליו וכו'. אז זה מה שהוא מתכוון, וכן על זו הדרך, יש דעה שמתין אותה כנגד כאן וכנגד כאן, לפי רמת המשיכה של כל כותב. למה? יכול להיות, אבל זה לא אמור, גם אם יש סתירה, על זה אומרת הגמרא, גוברה קרמת, לא מקשים מאדם על אדם, יכול להיות שהם חלוקים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, צריך לבדוק, אבל אתה מדבר על הגדרת החסידות עם סילת ישרים, כן, ההגדרה היא...
אתה צריך לעשות כל מה שציווה אותך, הקדוש ברוך הוא, כל מה שציווה, זה קודם כל.
אתה מתכוון להגדרת החסידות. לא, זה גם הרמב״ם, זה גם הרמב״ם ככה.
הרב, הוא אומר פה ב...
כן. כן. כן.
הוא אומר, זה מצוות עשה ללכת לפנים של הדין, ועכשיו הסבירה לרבנו, שמחויב לעשות לפנים של הדין, וגם זה נגד
לך בנו. אבל למה זה מתרץ? כי לפנים משור... אבל לפנים משורת הדין זה קצת יותר, זה לא הרבה יותר.
הוא אומר שמציג קצת יותר האחרון.
בסדר?
הוא אומר שלפנים משורת הדין זה הבינוני. זה לא... כאילו זה עונה על השאלה.
לא הבנתי, אבל הרמב״ם עצמו יגיד בהמשך שלא טוב ללכת לקיצוניות, הוא כבר אמר את זה, גם לא טוב ללכת לקיצוניות. אין בזה שום חסידות, וזה שאדם יהיה פזרן. הוא לא חסיד, הוא חסיד שוטה, זה לא חסידות. אם אדם יהיה פזרן...
אתה מדבר עכשיו כרגע, למשל, על נושא של גובה הלב, או עומס הזה שזה לפנים משול הדדין, והלפנים של הדדין...
בסדר, נכון.
חסיד, וזה המידה הבינונית, זה לא המידה, כאילו זה לא, זה לא הקצה.
בגובה הלב, מה החסידות בגובה הלב?
החסידות היא...
עד הסוף. עד הסוף, בגובה הלב. כותב. עד הקצה האחרון זה. בסדר, זה נכון. אין לי פה קושייה כאילו מהותית. יש לי קושייה מצד דידקטי. הרמב״ם הוא דידקט. אז אתה מביא לי כלל, ואתה מוכיח אותו, ואתה מדגים אותו, לא מוכיח אותו, על ידי יוצא מן הכלל, שעוד לא התבאר שהוא יוצא מן הכלל, אלא רק בפרק ב' הלכה, איזו הלכה, הלכה ו', יש דעות שעשו לו לאדם לנורבן בבינונית, הוא ג'ובה הלב, וכו' וכו', ככה עובד דידקט, בלגן אני רואה פה, אני בטוח שיש איזו סיבה, אבל עוד לא עליתי עליה, לא יודע להבין אותה. מי הכריח אותו לנקוט בדוגמה היוצאת מן הכלל, לפני שהוא רוצה להדגים לי את הכלל?
אולי זה טעות של סופר,
טעות סופר, צריך להביא כתבי יד, כאילו צריך להוכיח את זה.
ואז מישהו מדקדק,
אבל איך?
הוא הולך על הספר.
מה, והתרחק מדעה בינונית הרבה? לא, זה איש הרשנות, כי אחר כך, כי אחר כך הוא כותב, כי הוא כתב שקיצוניות היא לא טובה, הוא כבר כתב לנו שקיצוניות היא לא טובה. זה בתחילת הפרק. חשבתי שאתה רוצה לתקן בהלכה ט'. מה?
היא לא טובה ככלל.
מה זה יוצא מנהל? כן, נכון, אבל איש...
לא, ואז היוצא מהכלל, הגאווה, זה הוא כן טוב.
אני מודה, בגאווה זה טוב, אבל למה אתה מביא לי...
הייתה לך דוגמה אחרת.
כן. תביא דוגמה שמאפיין את הכלל, דווקא את הגאווה תפסת, לא יודע. נשאיר את זה ככה. כן, וחסידים הראשונים היו מתאים דעות שלו על מידה לך המסועית כנרד שתי הגסוות. יש דעו שמתאים אותו כנרד הגוסה האחרון, ויש דעו שמתאים אותו כנרד הגוסה הראשון. וזהו לפנים משורת הדין. בסדר, אז ראינו מהי החוכמה ומהי החסידות. כן, כן, למה מעט? זה כמו שבים, שיש סחף דרומה, המציל אומר, כולם צפונית לדגל, כי אם אתה לא תלך צפונית, אתה נסחף. תלך צפונית, תהיה מול הדגל. כלומר, אם אתה לא כל הזמן תאזן את עצמך, אז אתה מבלי משים תסחף. אז נראה לי שכוונת הרמב״ם, שאם אתה לוקח קצת פור, כמו שאומרים, קצת בלנס, נכון? מרחב ביטחון כזה, מרווח ביטחון, כדי שהנטייה הטבעית של האדם לסחוף אותו נניח לגבי כיוון הקמצנות, כי זה שלי, מה פתאום שאני אתן לו? כל אדם יש לו אותה. כל תינוק נולד ככה, עם ידיים סגורות, אז וכולי היי ואולי, אם יאזן את עצמו מעט, אולי יגיע למצוע ויהיה חכם.
אולי זה דוגמה, יש את הצדקה,
עד חומש, כן, נכון? שזה מידת חסידות, נכון?
כן,
כן, נכון, כן. עכשיו נראה, עד עכשיו הוא רק נתן לנו עצות טובות של חכמי הנפשות וכו', כעת נראה שזו מצוות עשה, כמו שיש מצוות עשה להניח תפילין ולקדש קידוש היום בשבת ולאכול כזית מצה בליל פסח, יש גם מצוות עשה על האדם לתקן את מידותיו, כלומר כשאדם עוסק בהתבוננות, עוסק בתרגול, עוסק בלימוד מתוך ספר מוסר וכיוצא בזה, שיכוון, מצוות צריכות כוונה לכתחילה, שיכוון לקיים מצוות עשה של והלכת בדרכיו, שהוא רוצה להידמות לדרכי הבורא. ומסווינון הוא לא הולכת בדרכים אלו הבינוניים, או הם הדרכים הטובים הישורים, שנה אמרו הולכתו בדרכו, וכוך לא עמדו בפירוש מסווה זו, מהו נגרו חנון אפתו היה חנון, מהו נגרו רחום אפתו היה רחום, מהו נגרו גודוש, אפתו היה גודוש, ועל דרך זו גורו, הוא הנביא אם לא אל. בכל אותו נקינויין, ערך הפיים ורבחה סעד, צדיק ויושע, אורתומים, ציפור וחוזק וחיו סבוהן, לא הודיע שאלו דרוכים טובים מישורים הן, וחיו באדום להניח עצמו בוהן, ולהתדמות כפי כוחו. כמה המצוות עשה הזו היא קשה. לאכול מצה זה קל שבקלים, אבל זו מצווה שהיא פול טיים ג'וב ל... 70-80 שנה, ימי מתושלח לא יספיקו, שאדם יתקן את כל אורחותיו, וכולה מצוות עשה אחת. אבל המון המון מצוות תלויות בה. כלומר, אדם שישיר את דרכיו, הוא יימנע מהמון עבירות, הוא יזכה לעשות הרבה מצוות, כלומר, זה מצווה, לא לחינם, זה בתחילת משנה תורה, ואנחנו נוטים ככה, אנחנו נוטים, כאילו, זה מה שצעק בעל חובות הלבבות, והמסילת ישרים, אנחנו מאוד פרגמטיים, אנחנו מאוד, כאילו, נוטים להיות טכנוקרטיים, דברים שהם נתונים לחימות, כמה כזית, זה כזית רב חיים נאה, בוא ניקח זה, נחמיר כמו החזון איש, זה שליש ביצה, חצי ביצה, ציצית, ככה, זה, סוכה, לבוד, בדברים אלה אנחנו אלופי העולם, בדברים שהם ניתנים לחימות, וסימן טבעי יצאתי ידי חובה. דעת ציצית, של משי, של צמר, זה וזה, אבל על דברים שנוגעים לאובנתא דליבה, לדברים שהם ככה לשרש מידות רעות, וזה וזה, זה לרוב אפילו לא מעסיק את היהודי הממוצע השומר מצוות, לא מבעיה שהוא לא שומר מצוות, הוא לא, אפילו לא זוכר שיש כזו מצוות עשה. כמה הדברים האלה, שזה רבנו בחייה חיבר ספר שלהם, שהוא קורא לו חובות הלבבות, הוא אומר חובות האיברים, אני לא דואג להם, זה דווקא עושים לא רע, וכל אחד רוצה להיות מהדר, ויגיד לך איזה הכשר הוא אוכל, ואיזה הידורים יש בתפילין שלו, אבל בחובות הלבבות זה מוזנח מאוד מאוד. נכון, זה קל, מקסימום עולה קצת כסף, אבל זה קל, זה נותן הרגשה טובה, אתה רואה תוצאות מהר, אתה מעורך חברתית, וואה, ככה הוא זה, אתה יוצא בזה, תראה איזה אתרוג, אבל אתרוג הוא דמיון הלב, השאלה אם גם בלב אנחנו, במשל אנחנו מהדרים, ובנמשל, שאתרוג הוא דמיון הלב, שאלה, אנחנו מקפידים שגם הלב יהיה הדר, כן, שיהיה הדר, בלי פריטות, בלי לחלוחים, לא פשוט. ומסורין אונו, זה דברים גם שבמידה רבה רק הקדוש ברוך הוא רואה, אז אתה גם לא מקבל פידבק. דברים אחרים הם, כמו שאתה אומר, הם חיצוניים, הם קלים, הכי הרבה אתה יכול לבנות אותם בכסף, ואתה רוכש לך איזה מעמד חברתי בתור אדם מהדר וכו'. פה זה דברים שאדם יכול, עבודה סיזיפית, הוא יודע אותם, הוא לא מודע, הוא אולי יודע, אבל הוא לא מודע, אבל אין לו אפילו מודעות. קשה מאוד, קשה מאוד, אדם צריך להיות, מי שעושה התבוננות זה כבר מדרגה מאוד גדולה. כמה אנשים עושים התבוננות? להקדיש כמה דקות ביום לחשבון נפש, לשיקול, לכתיבה, לוועדת ביקורת וכו'. כן. נכון, מי ידענו? מי ידענו, נכון, שזה קשה ל... נכון, אדם קרוב אצל עצמו, אדם לא רואה מומי עצמו, זה לא פשוט, זה... יכול להיות, עד רבה. טוב.
באמת הוא לא יוכל לעשות את
החדים. בסדר. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. כל מה שאנחנו מצויים בתורה הוא אפשרי וחובה. רק אומר שזה... ברור, אבל לא יודע, אולי אצלכם זה שונה, אבל אני לב יודע אמרת נפשו, אני אומר זה לא פשוט, זה הדברים הלא פשוטים. אדם צריך לעבור מהפכים פנימיים, לשנות הרגלים ודפוסי התנהגות, זה דבר מאוד מאוד קשה. רבי ישראל סלנטר שהקים את תנועת המוסר בדיוק על העניינים האלה, על זה הוא הקים את תנועת המוסר. אז הוא אמר שקל לו לאדם ללמוד את כל השס בעיון ולא ישנה מדעת במידות הנפש. אל תיגע בי, אני מוכן ללמוד, אני מוכן לעשות, אבל אתה בא עכשיו לשנות, עזוב אותי, ככה אני, ככה נולדתי, ככה טוב לי, ככה כבר 50 שנה, מה אתה רוצה ממני? מה? כן, כן, וגם אם הוא רואה, אז הוא אומר, אני כבר לא יכול לשנות, זה קשה מאוד. ונסווין אונו, פעם ראיתי שהרב צבי יהודה קוק אומר, שהוא עבד על מידת הסקרנות, שזה לא מידה מאוד קשה. סקרנות, לא, אתה רואה איזה משהו, כן, מה מדברים, מה אכפת לך מה מדברים, מה כתוב וכיוצא בזה, הוא אומר שהוא עבד על זה שנתיים תמימות או משהו כזה, אני מניח שהוא עשה עוד דברים בשנתיים האלה, אבל הוא אומר שלקח לו לתקן את המידה הזו, לעדן אותה, להפנות אותה לכיוונים חיוביים וכו', שנתיים שלמות, שזה סך כל זו מידה צדדית יחסית, כי באמת מה אכפת לי, וכיוצא בזה. ומסורין עונו לא לחת בדרוכים אלו הבינוניים, והם הדרוכים הטובים והישורים, שנאמר והוא לחתו בדרוכו. כך לומדו בפירוש מסורו זו, דיינו חכמים, מלמדים אותנו מה כוונת התורה, מה זה והלכתה בדרכיו. מהו נגרו חנון, אף אתו היה חנון. איפה הוא נקרא חנון? בתורה, נכון, בתורה, בקיטיסה. מהו נגרו רחום, אף אתו היה רחום. מהו נגרו גודוש, גודוש זה פרוש, נעלה מן החומר. אף אתו היה גודוש. ועל דרך זו גוראו הנביאים לו אל בכל אותון הכינויים, ארך אפיים ורב חסד, צדיק ויושור, תומים, ג'יבור וחוזוג וחיוס אבוהן, להודיע לנו שאלו דרוכים טובים וישורים הן, וחיוב אדום להניח עצמו בוהן ולהתדמות, ולהתדמות כפי כוחו. אז אומר רבנו כאן דבר מאוד גדול, הוא אומר כל התיאורים של הקדוש ברוך הוא בתורה, בנביאים ובכתובים, כל מטרתם היא מטרה מוסרית. זה לא, התורה זה לא איזה היסטוריון או עיתונאי שבא לספר לך על הקדוש ברוך הוא, כי ממילא מצד האמת לית מחשבה תפיסה. אז כן, כמו שחזל אומרים, משל למלך שיש לו אלף אלפי דנרי זהב ומקלסין אותו בשל כסף, הרי לך דומיה תהילה, מצד האמת עדיף לא לדבר, מי ימלל גבורות השם משמיע כל תהילתו, אי אפשר, אז עדיף שמה דחולה משתוקה, אומרת הגמרא. אז מצד האמת היה עדיף לא לתאר. למה מתארים לנו את הקדוש ברוך הוא? כדי שנאמץ את מידותיו, את המידות שהוא נקרא בהן, מה הוא נקרא כך, אף אתה יהיה כך, נאמץ אותם כמודל מוסרי ונשתדל ללכת בהן כפי כוחנו, הדל. לא נחשוב שאנחנו מתדמים אליו, אלא כפי כוחנו, אז יוצא שאם אנחנו לא רואים את זה במשקפיים הללו, אם אנחנו לא קוראים נביא או פרשת שבוע, ואומרים מה אני יכול ללמוד מהגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא, אז חבל על הדברים שהם נכתבו, כי הם לא באים לתאר את הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא ניתן לתיאור, הם באים לתת לנו הדרכה, באילו דרכים הוא רוצה שאנחנו ננהג, אומר לכו אחריי, תראו באילו מידות אני אוחז, ותתנהגו גם אתם כך. זה משנה ממש את ה... עכשיו שאתה בא ללמוד פרק בנביא, או פרשת שבוע, אתה צריך להרחיב את המשקפיים הללו, המוסריות, יש כמו תועליות הרלבג, הרלבג יש לו על הנביאים, בסוף כל פרשה, תועליות, איזה לקחים ואילו מוסרים אנחנו יכולים ללמוד מהפרק הזה, לא דווקא מדרכי השם, אלא בכלל, מהפרק הזה, ממי בחיוב ומי בשלילה, צריך ללמוד את זה, לקרוא את זה במשקפיים פרקטיות, פרגמטיות, לראות איך זה משנה אותי, מה אני לוקח מכאן, צדה לדרך, מהתגלות השם, במידה כזו או אחרת. עשרה ליה תפילה, רבי חנניה בן עגל שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא לזכור, לפי כוח ירבולם תורו ומסוות שנה אמור אדוני חובת שמה.